בסדרן של ההפטרות, כפי שפתחנו, ולנסות להגיע אל הפרשה מתוך הנקודה העיקרית, המרכזית, שאותה מבקשים חז"ל למצוא בפרשה דרך סידורן את ההפטרה הספציפית לפרשה הזאת. ההפטרה של פרשת נוח זכורה לנו משבע שבתות הנחמה, היא אחד מפרקי הנחמה המופלאים של ישעיהו. רוני עקרה לא ילדה, יצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אמר השם. הדבר המשתף בפשטות את ההפטרה עם הפרשה הוא פסוק אחד, וכדרכנו אנחנו נבקש להבין מעבר לקשר הלשוני המבני של פסוק שמזכיר כאילו באקראי את העניין, נבקש למצוא האם יש כאן משהו שקשור לתוכן הפנימי שאותו הנביא צריך למסור לנו מתוך או כמסר שממשיך מתוך הפרשה. הפסוק האחד המשתף הוא פסוק ט' בפרק נ"ד שהיה מופיע לפנינו במקור 2. פסוקים שבאים לפניו, נתחיל מקריאתם בפסוק ז', ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, וחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך השם. זהו הפתיחה, או בעצם החתימה של הפסוקים עד כאן, שבהם בא הנביא ומעודד את העקרה שלא ילדה שתתחיל לפתוח רינה, כי כל הנורא והקשה הולך להיגמר, והנה יבוא אחריו חסד עולם, רחמים גדולים. כדי לעגן את ההבטחה הזאת, משתמש הנביא בתזכורת המבול. פסוק ט', כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כן נשבעתי סוף עלייך ומי ארבע. כי ההרים ימושו, והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. אז הנביא הזכיר את מי נוח, כוונתו בפשטות למי המבול, אם כי מוזר מאוד, נגענו בזה כבר פעם, שמי המבול נקראים על שמו של הצדיק היחיד שניצל מן המבול, ורק בגינו היה המשך לעולם אחרי המבול. לקרוא לכל המבול, כל ההיסטוריה, מי נוח, זה השם המוזר ביותר שניתן לתת למבול. אבל נעזוב רגע את הבעיה בזה. מה נאמר פה בעצם בפסוק? ולא מדובר פה על המבול. גם לא מדובר פה על הברית של אחרי המבול, הברית של הקשת בענן, שבברית הזאת נקבע שלא יהיה עוד מבול לשפט את הארץ. כל זה לא מובא אלא רק כדי להגיד שבדיוק כשם שקבעתי שאני נשבע שלא יעברו עוד מי נוח על הארץ, שלא יהיה עוד מבול בארץ, כך נשבעתי שבועה שנצח ישראל לא ישקר. נשבעתי נקצוף עלייך ומגערבה. זה כל הקשר. כלומר, מי נוח הובאו כאן בעצם, בפשטות, כביטוי. כי הרי לא מי נוח הם המקור של השבועה של הקדוש ברוך הוא לנצח ישראל. מי נוח הם שבועה שהמבול לא יהיה עוד על הארץ. את בריתי, את קשתי נתתי בענן. וכמו שיש מי נוח שלא יהיו עוד, כך נשבעתי בדבר אחר, נקצוף עלייך ונגורבך. זה הופך את ההפטרה הזאת להפטרה שעניינה הוא הפרשה שלנו. אני מזכיר, העיקרון שחזל קובעים על פיו את הקשר בין ההפטרות והפרשות הוא שההפטרה צריכה להיות מילי דעניינה. זה הנוסח בגמרא. מאותו העניין של הפרשה. מהו העניין של הפרשה? שגם פה וגם פה נוח מוזכר. הרי אין כאן שום עברה לגבי נוח, זה לא מובא כעיקרי, אלא כאגב. יש מי שאגב הוסיפו אולי פרט נוסף, מעניין מאוד מבחינה לשונית. הנביא משתמש פה פעמיים בביטוי קצוף, קצף. בפסוק ח' בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך. כך הוא מתייחס לגלות הארוכה, להסתר הפנים הארוך. ומול השצף קצף הזה יהיו רחמים גדולים, חסד עולם. גם כשהוא מתאר את השבועה בפסוק ט' הוא משתמש בביטוי הזה של שצף קצף. כן נשבעתי נקצוף עלייך ומגערבע. יש מי שראו את הצדי והצט כאן מתחלפות בינן לבין עצמן כמו פעמים רבות, וראו כאן את השצף קצף מזכיר את השצף. גם, והביאו לזה ראיות בפרשנים, גם אם כך, אז עוד איזו מילה שאולי ככה מהצד, מסביב, מזכירה שהיה מבול, אבל מה הקשר לכאן? ובכלל שעוסקים בקשר בין הפטרה לפרשה, אני מבקש להעיר עוד הערה אחת בסדרת השאלות הזאת, ובא לעבור לעניין. פרשיות בראשית ונוח, הן שתי פרשיות אוניברסליות. הן לא עוסקות בעם ישראל. רק בסופה של פרשת נוח, יוצא אברהם, נעור כסבים, יחד עם הרן, שלא יוצא איתו בסוף, אלא מת שם על פני תרח אביב, ועם שרי ועם לוט בן הרן. הסוף מתאר בסוף התולדות את אברהם, אבל שתי הפרשות הן מאוד אוניברסליות. ושתי ההפטרות, זו של בראשית וזו של נוח, עוסקות בעניין המיוחד של ישראל דווקא. ישנם המון פרקים שעוסקים בנבואות עולמיות, שעוסקים בשאיפה העולמית הגדולה. פרקים מלאים בנביאים שאולי בפשטות היו יותר מתאימים, יותר מילי דעניינה בפרשות שלנו. ובמכוון בשתי הפרשות האלו באות שתי הפטרות ישראליות מאוד. התפקיד המיוחד של ישראל בהפטרת בראשית ואתורך לברית עם לאור גויים, בקיבוץ הגלויות אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי, בפרק הזה עסקנו בשיעור הקודם, והשבועה המיוחדת שמבדילה את ישראל מכל העולם כולו, נצח ישראל, בא בהפטרה של הפרשה האוניברסלית השנייה, בפרשת נוח. הדברים האלה מחייבים להבין אולי יותר דווקא דרך הפסוקים האלו מה רוצה ההפטרה ומה רוצה סידורה של ההפטרה ללמד אותנו בעולמה של הפרשה. המשכה של ההפטרה, ופה נחלקים האשכנזים והספרדים בקריאת ההפטרה, המשכה של ההפטרה הוא המשך הפרק בפרק נ"ד, וגם הוא מהווה הפטרה בפני עצמה בשבע שבתות הנחמה, ענייה סוערה לא נוחמה. זהו החצי השני של ההפטרה, שנחלקו המנהגים כפי שאמרתי אם ממשיכים בו או לא, ושם כבר עוברים ממש ישירות לירושלים עצמה. שם עוסקים בבניין ירושלים, וכבר ודאי בפשטות לא נמצא בפרשת נוח. ענייה סוערה לא נוחמה, זו נבואה על ירושלים שתלך ותיבנה מיד, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, שדתיך בספירים, ושמתיך בקוד שמשותייך, שעריך לאבני אקדח, כל גבולך לאבני חסד, רב שלום בנייך. המשך שעוסק ממש ממש בבניינה של ירושלים ואז של בני ירושלים. המשך הפסוקים מפסוק י"ג באילך נמצאים לפנינו בדף, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, בצדקה תיקונני. ואחר כך כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, כל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי. ולקראת הסוף, הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו תכי נפשכם, והחרטה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. האם זה עוד רמיזה לקשר לפרשה? ברית שנחרטת בפרשת נוח, וברית שנחרטת כאן עם עם ישראל לברית עולם. ואם כן, הרי אלו שתי בריתות. שוב, מדוע עוברים לעיסוק בעם דווקא, בירושלים, בבניינה של ירושלים, בנצחיותה של ירושלים? איך זה מחובר לפרשה, ואיך זה מסביר את הפרשה? אני מבקש לצורך העניין לפתוח בפרשה עצמה. לפני הפרשה, בפסוק אחד בפרשה. כאשר נוח נכנס אל התיבה, לפי המסורת, שלפיה אנחנו נוהגים שבראש השנה, שחל באחד בתשרי, נבראה האנושות, נברא האדם הראשון, היום הרת עולם, הרי שבחודש שלנו, בחודש השני, כלומר במר חשבן, י"ז בו, אז נפתחים ארובות השמיים ומתחיל המבול הגדול. ואז מופיע הפסוק הבא במקור 3 בפרק ז', בעצם היום הזה בא נוח ושם זכם ויפת בני נוח ואשת נוח ושלושת נשי בניו איתם אל התיבה. רש"י מרגיש מיד את הקושי בעצם היום הזה. ברור שנוח נכנס לתיבה כאשר צריך להיכנס לתיבה. למה זה לא מופיע כחלק מן הסיפור? וייכנס נוח ואשתו ונשי בניו וכולי אל התיבה. רש"י כותב כך: בעצם היום הזה לימדך הכתוב שהיו בני דורו אומרים, אילו אנו רואים אותו נכנס לתיבה, אנו שוברים אותה, את התיבה, והורגים אותו. כדאי לזכור, נוח בונה את התיבה תקופה ארוכה ארוכה. ובתקופה הזאת בני דורו רואים אותו בונה תיבה ומנבא על איזשהו מבול, והוא ממשיך להיות איזו סנונית מוזרה יחידה שבונה תיבה. אילו אנו רואים אותו נכנס, אנו שוברים אותה והורגים אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מכניסו לעיני כולם בעצם היום הזה. במדרש הלשון היא במראית אורו של יום, בעוצמה, בעצמותו של היום, ונראה דבר מי יקום. דברם או דברי. זה פירוש יפה מאוד, אבל כשמעיינים קצת הוא קשה. פירוש הזה מובא, המקום הבא שהוא מובא, הוא בפסוק המפורסם של יציאת מצרים. בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל, את טבעות טעם וכו'. שם רש"י שואל גם כן, למה כתוב בעצם היום הזה? ועונה את אותה תשובה, רק שם היא מובנת מאוד. שם אמרו המצרים, אם הם יצאו, לא ניתן להם. אז חשבו היהודים, באמת צריך לברוח בלילה. הרי הקדוש ברוך הוא הוציא אותם בעצם היום הזה, במראית אורו של יום, ונראה דבר מי יקום. אבל כשחושבים, זה כל כך שונה המקרים אחד מן השני. הרי אנשי מצרים באמת לוחמים בישראל. הנה עם בני ישראל רב ועצום, זו מלחמה ארוכה, והם בורחים להם. מה אכפת לבני דור המבול, שמסתובב אדם מוזר אחד, ובונה לו תיבה? הרי לשיטתם עולם שלם הולך עוד רגע להימחות. אז ימחו עוד כמה גזרי עץ ואיש מוזר בתיבה. למה זה מעניין אותם כל כך? מלחמה עם בני דור המבול. על איזו מלחמה מדובר? זה כל כך שונה מהדוגמה השנייה של בעצם היום הזה. שם אלו שני עמים. שם זאת מלחמת עולם גדולה בין שתי תפיסות. שם זו מלחמה אידיאולוגית בין פרעו ועמו למשה ועמו. כאן זה עולם שלם, ואדם אחד לא נורמלי על פי ההגדרות העולמיות, שנכנס עם משפחתו לתיבה. אז ממה נפשך? או שלא יהיה כלום, או שתטבע עם כולם. אבל למה האיש המוזר הזה מטריד את זה? איך הוא מצליח בלי לעשות כלום? זה לא אברהם אבינו שמסתובב ועולה על ההר וקורא שם בשם השם אל עולם. הרי הוא לא עושה כלום, הוא לא מדבר עם בני דורו, לא מופיע מילה על זה. והוא לא מפריע לאף אחד. הוא לא מנבא כמו ירמיהו. הוא לא מפריע. הוא הולך להציל את עצמו בתיבה. הרי על זה חז"ל כועסים עליו, שהוא לא פונה אל בני דורו, אלא נכנס לתיבה. למה זה מפריע? למה אילו הוא נכנס, אנו הורגים אותו ושוברים אותה? נדמה לי שהתחושה הזאת יכולה להעמיד אותנו על המלחמה האמיתית שמתרחשת בין בני דור המבול לבין הסנונית שתמשיך את העולם, זו שבאה מתולדות שת ותמשיך את תולדות שן ותוביל את אברהם ואותנו. ופה באה המלחמה לפיעה. תרשו לי לחזור אחורה, עוד לפרשה הקודמת בסופה. מתי הוחלט בעצם על זה שאין ברירה וצריך לעשות מבול? מה היה הטריגר בלשון שלנו שגרם להחלטה הטוטלית הזאת, אמחה את האדם מעל פני האדם. עוד לא הייתה החלטה כזאת. תמיד צריך לזכור, כל חטא גורם גירוש מסוים. חטאו של אדם הראשון מגלה אותו מגן העדן. אבל עדיין יש לו מקום ששם הוא עובד את האדמה. חטאו של קין יוצר כבר גלות בת רמה אחרת. נא ונד תהיה בארץ. האדמה שלו היא רק קוד, אות, שלא להרוג את קין, אחרת כל מוצאי יהרגי. איך אמרו חז"ל, מה הייתה האות הזאת? חז"ל כל כך נפלא, נתן לו הקודם ברוך הוא כלם לשמור אותו. אם אין כבר אדמה, צריכים איזה כלב ללכת איתו. שישמור. והגירוש ממשיך. כאן מגיעים לגירוש גדול יותר. העולם כולו מגורש מהאדמה ומהעולם. כך זה יהיה הלאה. חטא של אדם גורם לדיסהרמוניה בינו לבין אדמתו. האדם נוצר מפני שאדם אין לעבוד את האדמה. והאדם חוטא, ואז עוד מעבר לכל סוגיה שתיקרא ענישה, ישנה תוצאה אוטומטית שהארץ מקיאה את יושביה. נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה. יש איזה קשר פנימי נשמתי בין אדם לאדמתו, בין עם לאדמתו. וכשהעם מפסיק להיות הוא עצמו, או האדם מפסיק להיות הוא עצמו, יש גירוש. אבל כל הגירושים האחרים הם חלקיים, זמניים. למה כאן הייתה החלטה על גירוש מוחלט? פסוקים מפורשים. מקור 5, פרק ו' בסוף פרשת בראשית. וירא השם, כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו. הזמן קצר, אבל רש"י הביא פה את אותה שאלה נוראית של אותם מינים, שאלה קשה ותשובה הרבה יותר קשה ומוזרה עליה. שאל את יקורס אחד את רבי יהושע בן קורחה, אני אומר את הדברים על פי הדברים ובאים ברש"י, אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא רואה את הנולד. נו, אז למה ויתעצב אל ליבו? בשביל מה בוראים ואחר כך מוחים? איזו מין מסקנה זאת, וירא השם כי רבה רעת האדם? רבי יהושע בן קורחה עונה לו שם תשובה שצריכה הרבה בירור, הוא שואל אותו, נולד לך פעם בן? והוא אומר לו, כן. ושמחת? אומר, מאוד. ושימחת את כולם? ודאי. ולא ידעת שהוא בסוף ימות? אומר לו, כן. אז למה שמחת? אמר לו, בשעת חדוותה, חדוותה, בשעת אבלה, אבלה. אמר לו, כך הקדוש ברוך הוא. אבל התשובה היא קשה מאוד. והאדם, רש"י מוסיף שם משפט, שהקדוש ברוך הוא לא נמנע מלברוא את כל העולם בשביל צדיקים שעתידים לעמוד ממנו. מה הפירוש? איך זה דומה למשל הזה? ישנו כלי יקר שמנסה להסביר את הביטוי רבה רעת האדם בארץ. אנחנו בדרך כלל מבינים את הביטוי רבה רעת האדם. האדם עשה הרבה רע. זה בעברית הפירוש הפשוט. הרבה הרבה רע. ואז באמת השאלה של האפיקורס הזה היא נהדרת. מה, כמה רע? כלומר, מי איזה הרבה רע מחליטים למחות? הרבה 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 מוכרים והרבה הרבה לא מוכרים. כמה הרבה? מה פירוש רבה רעת האדם? מרק לי יקר, הערה בצורה אחת, שהיא עולם שלם של נפש האדם. רבה רעת האדם אין פירושו הרבה, כשם תואר. רבה רעת האדם זוהי פעולה. כלומר, ויר השם שרעת האדם הולכת ומתרבה. מה פירוש? נקרא אותו ואז נמשיך. הרי מה ראה השם שם כשהוא ראה שראה רבת האדם? בני האלוהים רואים את בנות האדם כי טובות הנה. ויקחו להן מכל אשר בחרו. והדור הזה פרוץ בזנות, ואז רואה השם כי רבה רעת האדם. אומרת לי יקר, הזנות הייתה הגורם שקבע שעכשיו יבוא המבול. מה עניינה של הזנות הזאת? לפי שחטאו בזנות, אני קורא מבפנים, באותה תאווה, כלומר הזנות, התאווה הזאת, יש לה תכונה. היא רבה והולכת תמיד ולא יסבע לעולם. כאומרו, מסביעו רעב, מרעיבו שבע. יש איזו תכונה נוראית בתאווה הזאת. להרגיע אותה קצת, פירושו להצטרך ליפול הרבה יותר. כמה שמסביעו הוא רעב יותר. כמה שהראש מתמלא בזה קצת, הוא בעצם זקוק להרבה יותר. הקדוש ברוך הוא עמד ורצה להראות לעולם נקודה מופלאה. תכונתה של התאווה הזאת שהיא הולכת ומתרבה, היא גם התכונה של התאווה השנייה שהפילה את העולם. מלאה הארץ חמה, אוהב כסף, לא יסבע כסף. ומי שיש לו מנה, חייב לרצות מתי. ותרגיע אותו במנה, המנה לא ירגיע אותו, מפני שהוא לא מחפש את המנה, אלא הוא מחפש את התאווה למתי. איך הסביר הגר"א את הפסוק, בטן רשעים תחסר? דבר נפלא. בטן רשעים תחסר, כך כתוב. בדרך כלל הפירוש הוא, חסר להם תמיד משהו. הגר"א הסביר, בטן רשעים תחסר, תמיד חסרה להם בטן. בטן רשעים תחסר. זה חסר להם. מה קרה במדבר? שהספסוף מתחילים ליפול. הם מקבלים הכל, יש להם מן, יש להם את כל הטעמים במן הזה. מה קרה שם? כתוב שם בשתי מילים. התאבו תאווה. הם לא התאבו שום דבר, הם רק התאבו לתאווה. לא הייתה מספיק, יש הכל. אז התאבו לתאווה. וירא השם כי רבה רעת האדם. הזמן קצר, אבל מקורו של הכלי יקר לדעתי הוא בפירוש אדיר של הרמב"ן בפרשת ניצבים. הרמב"ן מדבר שם על פסוק שהוא הפסוק שמתאר את הפסיכולוגיה של החוטא. זה החוטא ההולך בשרירות ליבו, ולא יובה השם סלוח לו, כי אז יאשן אף השם בקנאתו באיש ההוא. ומה קורה לחוטא הזה? הוא הולך בשרירות ליבו, הוא מופיע שם הביטוי למען שפוט הרבה את הצמאה. ביטוי קשה. כל הפרשנים ניסו להסביר את הביטוי הזה. הרמב"ן הציע לביטוי הזה הסבר נפשי, שהוא היסוד של הכלי הקר, כל כך פשוט. כמה הוא קשה היום אגב. והטעם, אני קורא במקור 7 ברמב"ן בדברים. כי נפש האדם הרבה שאיננה מתאווה לדברים הרעים לה, כאשר תבוא בליבו קצת התאווה והוא ימלא תאוותו, אז יוסיף בנפשו תאווה יתירה, ותהיה צמאה מאוד לדבר ההוא שאכל או שעשה יותר מבראשונה. ותתאווה עוד לדברים הרעים שבכלל לא הייתה מתאווה להם מתחילה. עוד מעט נמשיך את שתי השורות הנוספות ברמב"ן. אבל הרמב"ן מסביר פשוט. שם שני סוגים של עבירות. יש סוג של עבירות שנפש האדם מתאווה להם. עריות, טבעים מאוד. נפש האדם מתאווה, וכיוון שנפש האדם מתאווה להם, היא צמאה לזה. זה הפירוש של המילה צמאה בפסוק למען שפוט הרבה את הצמאה. יש דברים שהן תאוות, אבל ישנה איזושהי נורמה וישנה איזושהי מערכת מגננה נורמלית כזאת שהאדם רבה, כלומר הוא לא צמא לזה. אבל מתרחש תהליך פלאי. כאשר האדם פורק הכל ונותן לכל מה שנפשו צמאה את פורקנה, אז הצמאה זה כבר כלום בשבילו. איך הלשון שלנו? קטן עליו. זה כלום. עכשיו מה שהנפש הייתה רבה מקודם, הופך שהיא תהיה עכשיו צמאה לזה. והנה הדוגמה שהרמב"ן נותן לדור שלנו. כי המתאווה לזימת הנשים היפות, תאווה ברורה מאוד, כשיהיה שטוף בזימתם, תביאהו התאווה פתאום באיזה דור כזה לבוא על הזכר. לזה הוא היה רבה בהתחלה. זה אפילו היה דחוי בעיניו. זה לא נראה לו בכלל. אבל כשהצמאה הופקרה, הרבה הופכת להיות הבא בתור הצמאה. ואז מופיע הרמב"ן הכי קשה. אחרי זה הצמאה הבאה בתור תהיה מה שעכשיו רבה. ועל הבהמה. זה נראה לנו נורא, מפני שעכשיו זה עוד בתורת רבה אצלנו. כי ישנה דחייה טבעית לזה. לפני 20 שנה הייתה אותה דחייה טבעית לתאווה הקודמת, לזכר. וככה הפסיכולוגיה הזאת. וכעניין שהזכירו חכמים, מסביאו רעב מרעיבו שבע, כלומר ההסבר מסביאו רעב ואז הוא יצטרך להיות זקוק לתאווה שפעם לא הייתה לו. לא לעוד אותה תאווה. מה פירוש רבה רעת האדם? זאת מהפכה בפרשנות בכלי הקר. הרעה הולכת ומתרבה כשאתה מתחיל, אתה לא חולם לאן אתה תגיע. מה שעכשיו אתה רבה ממנו לחלוטין, יהפוך מבחינתך להיות דבר שאתה צמא לו ולא יכול בלעדיו. מה שעכשיו אולי דוחה אותך, יהפוך להיות נזקק לך לחלוטין. כי רבה ראת האדם. אבל מהי רבה? וזה פילאי פלאות. בארץ. האדם בארץ. הרי המילה הזו מיותרת. אנחנו יודעים איפה האדם. אבל המילה הזאת נאמרת בסוף פרשת וראשית, שבה תואר איך האדם הזה נברא, כבר ראינו כל כך הרבה פעמים. האדם הזה לא נברא בתור אדם בארץ. הוא הבריאה היחידה בארץ שנבראה מן האדמה ומן השמיים ביחד. וככל שהוא מתנתק מן השמיים, והוא נהיה לאדם בארץ, פתאום רבה ראת האדם. היא הולכת ומתרבה, הולכת ומתרבה. מה קורה אז? קורה אז תהליך של אידיאליזציה. האדם נכנס לאיזו מין מנהרה של התרבות. כל מה שהיה פעם סבו נפתח והוא זקוק למשהו חדש ולמשהו חדש, והוא מפחד העולם יתפוצץ עוד מעט. הוא לא יודע לאן זה ממשיך להוביל. ואז נוצרת אידיאולוגיה. והאידיאולוגיה הזאת היא להמשיך את ההתנתקות מהשמיים לא רק מתוכה של התאווה להיות בארץ, אלא באידיאולוגיה גדולה. פרשת נוח שלנו עוסקת בשני חטאים גדולים של שני דורות, דור המבול ודור הפלגה. דור המבול חוטאים בתאוות. דור הפלגה, שאחרי כמעט 10 דורות מדור המבול לא מצליח להפסיק את זה, הופך את התאוות האלה לתאוות עם אידיאולוגיה. הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם. ההתנתקות מהקדוש ברוך הוא, ההתנתקות מהשמיים שהתחילה בגלל הטייבה שלי, ההתנתקות שהתחילה בגלל הבטן רשעים תחסר, חייבת למצוא לעצמה עיגונים אידיאולוגיים. ואז בונים מגדל ומבקשים להתנתק אידיאולוגית מהשמיים. האדם חש שהוא מוביל את עצמו לאיזו דרך ללא מוצא. ונשמתו מחייבת אותו לעשות אחד משני דברים. או לקפוץ לעבר השני של הגדר ולהתחבר שוב אל השמיים, או לעשות מהדרך ללא מוצא הזאת אידיאליזציה. ואז בונים מגדל ומתנתקים אידיאולוגית משם. ולאנשי דור הפלגה אצל מגדל בבל לא מופיעה פעם אחת שום מילה שלילית. לא חמאס, לא תאווה, לא בני אלוהים ובנות אדם, לא זנות, מגדל, אידיאולוגיה, רעיונות גדולים, כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, אחדויות, שוויונויות, רק דבר אחד, ניתוק אידיאולוג בין הארץ שונה. הרימו מגדלים וקרדומות ואמרו, הבה נכבוש את השמיים. זה הפירוש של מה שרוצים אנשי מגדל בבל. וכשמעמיקים קצת, נוח עומד מול כל אנשי דור המבול, בודד לחלוטין. זה לא מיעוט, זה מיעוט מבוטל שכמעט אין מה להתייחס אליו. לא אלקטורלית אין מה להתייחס אליו, מציאותית לא רואים אותו, ריאלית לא רואים אותו. אבל נוח מייצג מול ההווה המהנתני את הדבר היחיד שיכול להוציא אותו מכליו. את הנציג של זה שטוען יש נצח. מול ההווה הקבוע העכשווי שקם בכל מיני צורות. עומד נוח ואומר האדם מחובר לשמיים ונכנס אל התיבה ומכניס לתוכה זמורות כדי לטעת קרן שהוא יצא ממנה, אבל גם מכניס לתוכה בהימות כדי להעלות קורבנות לשמיים שהוא יצא ממנה. נוח עומד מול כל העולם בלי שום סיכוי מעשי, הוא קטן, הוא כלום, אבל הוא הכי מרגיז את העולם, כי הוא כל הזמן צועק נצח. ועומדים מולו אנשי ההווה, ואומרים לו שהוא מסוכן נורא, כי האמונה שלו תהרוס את העולם. הוא מפריע לשלווה העכשוויסטית של עולם שלא מפסיק את המהנתנות ההוביצית. עולם שהולך ומפתח אידיאולוגיה של כאן ועכשיו. לא כל כך לוחם באויבים מסוכנים. הוא קודם כל לוחם במי שמייצגים אמונה נצחית. אם נוח נכנס אל התיבה, אנו שוברים אותה והורגים אותו. מה אתם שוברים אותה? מילא, תהרגו אותו. מה, העצים האלה מפריעים לכם? זאת התיבה שמסמלת את זה שיש מחר. זאת התיבה שאומרת שאין להיום משמעות אם הוא לא מחובר לאתמול ולמחר. מי שמוכן להעמיק בוויכוח הגדול של 2000 השנים הראשונות בעולם, הוויכוח הוא ויכוח אחד. הולכים על ההווה, על המתח, על העכשיו, על מה מכל אלה. יש משמעות, או שהמשמעות של העכשיו קיימת רק מפני שהוא מחובר לאיזו נקודה שנקראת מתח. חז"ל אומרים שהעולם הזה הוא עולם של 6,000 שנה, והוא מחולק לשלושה. 2000 שנים ראשונות הם 2000 שנות תוהו. 2000 שנים שניות הם 2000 שנות תורה. 2000 השנים האחרונות הם 2000 שנות משיח. מעניין כמה זמן זה שנות משיח. 2000 שנות משיח. באבונותינו, כך הגמרא בעבודה זרה במקור 8, שרבו יצאו מהן מה שיצאו. זאת השורה השלישית במקור. יצאו מהן מ-2000 שנות המשיח כבר מה שיצאו בכתיבתה של התנא דבאליהו הזה בגמרא שמופיעה. ומאז נעשו עוד מה שיצאו. ואז שואלת הגמרא שאלה נפתעה. מהי נקודת הגבול בין 2000 שנות התוהו ל-2000 שנות התורה? שנות התוהו זה מה שאנחנו אומרים בתנא דבי אליהו גם לפני התפילה, בימי חייהם תוהו לפניהם. זהו ההבל. מותר האדם מן הבהימה עין כי הכל הבל. מול האבל אנחנו עמך בני בריתך, ולמה אנחנו לא קיימים בהבל הזה? כי אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב וכולי וכולי, ואנחנו הולכים אחורה ומסתכלים קדימה ומחוברים לאיזשהו נצח. התוהו הזה הוא ההבל שעליו מדבר תוהלת בעריכות רבה כל כך, ומעביר אותו לגמרי מול הנצח של סוף דבר את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמו. מתי מתחיל האלפיים שנות תורה ומסתיים האלפיים שנות טוב? הגמרא דנה בזה בעריכות, מעניינת מאוד המסקנה. 2,000 תורה, אני בסוף מקור 8, 2,000 תורה מאימה, ממתן, היא מתלבטת, אולי ממתן תורה, אומרת לא, זה לא יוצא בחשבונות, מה ארוכה שעושה חשבונות, ובסוף היא מגיעה למסקנה, אלא מבעת הנפש אשר עשו בפרן. ואברהם, ושרה, שעל זה שואלת את התורה, שואלים חז"ל, את הנפש אשר עשו, עושים נפשות. איך עושים נפשות? עושים רכוש, עושים נפש. ועונה את התשובה שרש"י מביא מיד, כך אונקלוס מתרגם, ואת הנפש אשר עשו בחרן ומתרגמינן ושעבידו לאורייתא. כל המלמדת בין חברו תורה כאילו ילדו, שנאמר את הנפש אשר עשו בחרן. 2,000 שנות התוהו מסתיימות עם הישיבה הראשונה שאברהם הקים בעולם. בפעם הראשונה שאברהם לימד את העולם לחבר ארץ ושמיים, ולחוש שאני לא כאן לאחר. בשביל אותם צדיקים שעתידים לעמוד, לא נמנע הקדוש ברוך הוא מלברוא את כל העולם. זאת הרי האנטיתזה של האפיקורס שעומד מול רבי יהושע בן קורחה. האפיקורס שואל את רבי יהושע בן קורחה שאלה מאוד מאוד מעצבנת. כמה סיכוי יש לכם, רבי יהושע בן קורחה, במרד הרומי, זאת התקופה ההיסטורית? אתם תגמרו. כמה אתם באחוזים? מה יישאר? תראה את העוצמות, תראה את הכוח שיש מסביבך, תראה את החולשה שלך ואת הרייטינג העולמי מסביב. ורבי יהושע בן קורחה עונה לו, זה כבר היה לעולמים. רוב ומיעוט נמדד לפי שאלה אחרת לגמרי. מה שיהיה מחובר לנצח יישאר. מה שמתחיל פה ונגמר פה ייעלם לחלוטין. מה אומר הנביא ישעיהו בהפטרה שלנו? נחזור לפסוקים במקור 2 ברשותכם. הוא לא סתם מזכיר את בני נוח. לוקח הנביא את כל הגלות, לוקח הנביא את כל ההיסטוריה הארוכה, הוא משווה גלות לגאולה. ואיך הוא משווה? איך הוא קורא לגלות? שסף כסף. באמת זה רק שסף כסף? לא היה כמעט מי שיכול היה לתאר את התיאורים הקשים כמו אלו של ישעיהו. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. זה שסף כסף כל האסונות שאתה תיארת? זה שצף כסף. זה לא שייך לנצח. זה רגע קטון. פסוק דיין שם, הוא נפלא. ברגע קטון עזבתיך. הרי זה פסוק עם שני אגפים, צריכה להיות תקבולת. איך היה צריך להיות כתוב בצד השני? ברגע קטון עזבתיך, וברגע גדול אקבצך. נכון? זה ההפך מרגע קטון. לא! ההפך מהרגע הוא חסד עולם. ההפך מההווה הוא לא העתיד. ההפך מההווה הוא הנצח. ברגע קטון עזבתיך, את חושבת שהרגע הוא גדול, את צודקת. אבל כשמתמודדים מול הנצח, כל מה שהוא רגע, כל מה שהוא זמן, הוא רק רגעי. כשתופסים מה זה נצח, אז מבינים על מה הייתה המלחמה. כי מי נוח זאת לי. אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגרבך. אבל מה השבועה שנשבעתי לך? זה נפלא, יש הבדל בין הברית שנכרתה עם נוח ועם בני דורו לבין הברית שנכרתה עם עם ישראל. הברית שנכרתה עם נוח היא ברית הכסף בענן. התוכן שלה הוא תוכן שלילי, הוא תוכן נגטיבי. תוכן הברית הזאת אומר, לא יהיה עוד מבול, אבל הוא לא אומר מה כן יהיה. זאת הברית עם העולם כולו. לא נאמר בברית של הכסף בענן מה יהיה עד הסוף. נאמר שמבול לא יהיה. ועכשיו בא הנביא וקובע קביעה. בדיוק כשם שהתחייבתי את הברית הנגטיבית הזאת שמבול לא יהיה, התחייבתי לברית אחרת. הפסוק האחרון במקורות שלפנינו, הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם, והכרתה לכם ברית עולם. מהי? חסדי דוד הנאמנים. פה מדובר על ברית חיובית, מה כן יהיה? יהיה נצח. יהיה חיבור. לא יהיה רק הווה. מה צריך שיהיה באמצע? וכל בנייך לימודי השם. ורב שלום בנייך. רוצים להבין, אומרים חז"ל, על מה הייתה המלחמה האמיתית בדור המבול? אגב, יונתן בן עוזיאל מתרגם, כי מי נוח זאת לי. כנראה הוא לא סבל את הביטוי שמי המבול נקראים על שם נוח. הוא מתרגם את זה בלי המקף בין המילים כי למי. הוא מוריד את המקף, ואז מה שכתוב פה, וכימי נוח, כיומי דנוח. מה היה בתקופתו בימיו של נוח? שם היה ויכוח בין אנשי ההווה לאיש הנצח. וכשם שאז מי שניצח היה איש הנצח, כך אני מבטיח לכם שיהיה בהמשך. היה זה רבי עקיבא שקבע את האמירה הגדולה שחרטנו בפתיחתו של השיעור הזה. תנא משמי דרבי עקיבא לך השם הגדולה והגבורה וכולי. ואז הוא כתב שם, והנצח זו ירושלים. זה רבי עקיבא, שמדבר על ירושלים הזאת שעליה אומר עכשיו הנביא, ענייה סוערה לא נוחמה. את ענייה, את סוערה, את סוערה, וגם זה מזכיר מבול, הסערה הזאת. השסף כסף, הקצוף עלייך, הענייה סוערה, את במבול כמו שהיה בימי נוח כל ההיסטוריה. את תמיד איזה מין איש בודד ותיבה. את תמיד לא מבינה למה העולם לוחם עם איש בודד ותיבה. את חושבת שהעולם לוחם איתה מפני שאת מגיבה, אז את הולכת חזרה לתוך השערות, והעולם לוחם איתך גם שאת לא מבינה. את תמיד במלחמה, כי העולם שונא את מי שמייצג את הנצח. אני רבי עקיבא מבין את זה. אני רבי עקיבא זה שרואה את השואלים היוצאים מבית קודשי הקודשים, ויודע להביל את ההווה ולראות אותו רק איך הוא מחובר לנצח. את אומרת שאני נאיבי, אני ריאלי. זאת הריאליה כאן. לא שאין שואל בקודש הקודשים, ועוד איזה שואלים יש בקודש הקודשים. אבל אני יודע מה המשמעות שלהם כשאני רואה אותם בטווח של הנצח. שהנצח זו ירושלים. כשרוצים לברר מה היה בימי נוח, מביאים את המלחמה בין ירושלים לבין העולם כולו. ירושלים מייצגת נצח. אני מבקש סליחה שאני חורג מדרכי לרגע, ומרגיש חובה לצטט, למרות שאני לא עושה את זה כמעט אף פעם, מתוך ראיון בדעתי נורא שניתן לפני שבועיים באחד העיתונים הגדולים ביותר בארץ, על ידי אחד הסופרים הנחשבים כגדולים ביותר, ומסופרי דור הפלמ"ח הגדולים, ההולכים וצוברים גודל. והוא כותב שם, יש היום מלחמה בין אנשי ההווה לבין אותם אנשים שכל הזמן חיים בחדר מראות של עבר ועתיד, עבר ועתיד. אני מחכה ליום, הוא כותב, קשה לי להגיד את זה, שאפשר כבר יהיה לנסוע מישראל לירושלים, כמו לחוץ לארץ, כדי לראות את העבר. זאת המלחמה, כך הוא מגדיר. הוא מדבר שם בהמשך על העברית, ובטרמינולוגיה הדלה שלו, ובעברית הדלה שלו, הוא לא מזכיר שם אפילו פעם אחת את המילה הזאת, נצח. מי שלגביו ירושלים היא עבר בלבד, אפשר בהחלט להבין למה הוא רוצה לנסוע אליה כמו לחוץ לארץ, כדי לראות את העבר. אבל טוב שנדע את זה, כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. מי שלגביו ירושלים היא נצח, אז זה ההווה. אני מוכן להתחרות עם הסופר הזה מי יותר הובי, הוא או אני, ואני אטען אלף פעם שאני עכשוויסט הרבה יותר ממנו. בימי חלדו היו כל כך הרבה איזמים שהוא החליט, וכל פעם הוא טען שזה ההווה הכי הובי. הוא היה מכותבי המאמרים על שמש העמים ההובית, את כל ההוגים האלה הוא כבר זרק מזמן לאיזה פח זבל היסטורי מוזיאוני. היום הוא מלמד אותנו מה זה הווה. הרי ההווה של מי שחי רק את ההווה הוא לא הווה, כי הוא תמיד עובר, כי עיתון האופנה האחרון כבר הספיק לצאת לפני שאתה החלפת את הבגדים. תמיד אתה חי בעבר. כדי להיות תמיד בעניין, תמיד מיידי, אתה חייב להיות מעודכן בקצב הפך, כי יכול להיות שזה כבר השתנה האופנה האהובית. יש לנו דרך אחת להציע איך אפשר תמיד להיות אין, תמיד בהווה. תתחבר לנצח, הוא תמיד עכשיו. אין לך שום סיכוי אחר. צריכים להזכיר את הדברים האלה, כי על זה נמצאת לא המלחמה, על זה נמצאת על זה נמצא האבל הגדול שאותו צריך להסביר, ללמד. ואת זה מבטאים חז"ל, והנצח זו ירושלים. כל כך הרבה הווה היה מוצא לו לרבי עקיבא. הוא כותב שם באותו ראיון, חבל להזכיר יותר מדי, הוא רוצה לראות פה מדינה מזרח תיכונית, ים תיכונית, כמו פיראוס, כמו ברצלונה. יהדות של היום, כך הוא קורא לזה. עכשיו. הוא מסביר שזוהי המלחמה בין השפיות לבין האנשים המסוכנים שחיים רק בעבר ובעתיד. כך חשבו בני דור המבול, שהם ביקשו להילחם באיש המסוכן. גם הוא אמר כמונו שלא עושה כלום, והוא לא הבין למה לוחמים בו, כי הוא באמת לא עשה כלום. הוא סך הכל בנה תיבה. הוא אולי ביקש פרס על התנהגות טובה. הוא עצבן את כולם כי הוא אמר שהוא היחיד שמחובר לנצח. זה שבעצם בכלל לא מעניין אותו אם הוא רוב או לא. ועל זה הייתה המלחמה. ואת זה צריכים להבין שלומדים את פרשת נח. כשחז"ל קובעים הפטרה לפרשה, הם מבקשים שנבין פרשה. את הנצח שנוח ביקש לגלות בתיבה, את הנצח הזה מבקש רבי עקיבא לגלות בדבר השונה מהעולם כולו, ירושלים. זאת לא עיר של עבר, זאת לא עיר של עתיד, זאת עיר של עכשיו, שמחובר כל הזמן אל הנצח הגדול. הזמן מאוחר, ואני רוצה לסיים רק בתוך פסקה אחת קטנה. נזכרנו ספרות, לסיים בתוך פסקה מספרות אמיתית. יקרה בניגוד לזאת הקודמת. ספרות אמיתית שקשורה לפרשות שלנו, מתוך דברים שכתב הרב קוק בתקופות שהיו הרבה איזמים מחשביים אחרים שגם הם כבר נעלמו מזמן. כוחה של הספרות הזאת יפה להיום, והוא עכשוויסטי גם עכשיו, לא פחות. ואני בתוך הגולה. האני הפנימי, העצמי, הזהות. כך אגב הוא קורא לזה שם, מלחמת הזהות שיש לו. האני הפנימי, העצמי, של היחיד ושל הציבור. הפירוש של הביטוי אני עצמי פירושו, אני יכול להיות אני, מפני שאני לא מה שאתה. אני איק, כי אתה לא איק. אבל יש עצם, יש בעצם למה שאתה. הרמב"ן אגב מסביר בעצם היום הזה, לכל יום יש את העצם שלו. הוא לא רק היום כי הוא לא אתמול. האני הפנימי העצמי של היחיד ושל הציבור אינו מתגלה בתוכיותו, לא בחוץ. בחוץ אנחנו שונים, כי אני לובש חולצה לבנה ואתה לובש חולצה שחורה, אבל בתוכיותו הוא מתגלה רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה, לא הגבורה הקטנה, הרושם, הרעש, הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה, שהיא מתלהבת בקרבו. ועכשיו הוא מתחיל. סקירה קצרה על הפרשות שלנו, וזה נעצור. חטאנו עם אבותינו. חטא פירושו בעברית החטאה. מצווה פירושה ניסוי. ושמרתם את המצות על תקרי מצות אל המצוות. ההפך ממצה זה חמץ, כי זה מוחמץ, כי זאת ההחמצה, כי אתה לא אתה. החמץ מנופח מאוד הלחם, כי תמתמו אותו עם קצת שמרים. המצה זה הלחם באמת. הוא פחות תופס, הוא פחות עובר מסכים, אבל הוא הלחם. הוא לחם עוני. אבל חז"ל ידעו מה זה עוני, ובכל זאת שאלו מהי לחם עוני, והסבירו לחם שעונים עליו דברים הרבה. אפשר להחזיק לחם מנופח מאוד, ולא לענות עליו שום דבר, לכתוב עליו הרבה דפים, שאת כולם... בכולם כבר עוצפים כל מיני דגים מכל מיני תקופות. ואפשר שיהיה לחם עוני, אבל שיענו עליו הרבה הרבה דברים. חטאנו עם אבותינו. איך אנחנו מחטיאים? חטא האדם הראשון, שנתנקר לעצמיותו. זה אחרי. שפנה לדעתו של הנחש, במקום לדעה שלו, התחיל כבר אז ללכת לנחשים ולמנחשים. הנחש והמנחש עושים את אותו דבר. הם נותנים לאדם לא להיות הוא עצמו, אלא תלוי במשהו שאולי יקרה. בענן, בכוכב, בתי, בכל מיני דברים. רק לא בו. התנקר האדם הראשון לעצמיותו, פנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו. הוא נשאר, אבל לא עצמו. לכן הוא התלבש. לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת אייקה. מפני שלא ידע תשובה, כי לא ידע את נפשו. מאיפה הוא יודע תשובה לאייקה? אין לו תשובה לשאלה הזאת. התשובה לאייקה מסתנה על פי המניפולציה הנוכחית, על פי עיתון האופנה האידיאולוגי העדכני, אין לו תשובה לשאלה. היא משתנה על פי הבגדים שאותם הוא לובש עכשיו, כי הוא כבר לא ערום. לא ידע להשיב תשובה ברורה לשאלת היקע, מפני שלא ידע נפשו, מפני איזו מילה בעברית של הרב, שהעניות האמיתית נעבדה בנו. יש מילה כזו, כנראה, עניות, לא בעין. זה החטא של האדם האוניברסלי. אז קיבלנו אנחנו את התפקיד. ורצורך לברית עם, לאור גויים, קיבלנו את התפקיד, ותוך כדי קבלת התפקיד למרגלות ההר, הלכנו אל העגל. בחטא ההשתחוואה לאל זר חטא ישראל, זנה אחרי אלוהי ניכר, זנה, חטא, והכל אותה מילים, הכניס, הלך למשהו אחר, אשר אתם זונים אחריהם. את עניותו העצמית עזב ישראל, זנח ישראל טוב. אבל לא רק האדם ולא רק ישראל, חטאה הארץ, האדמה, הקוסמוס, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה. אמרנו בפרשת בראשית כבר יותר מפעם, הקדוש ברוך הוא מצווה על הארץ, תוצא הארץ עץ פרי או ספרי, שטעם העץ יהיה כטעם הפרי, שמה שחשוב בחיים יהיה לא רק הפרי, לא רק התכלס, אלא גם האמצעי, העץ. לעתיד לבוא, עתידים אילני סרק שבארץ ישראל לעשות פירות. זה הפשט. הארץ לא עשתה את פרי או ספרי, אלא בסוף שהארץ את או ספרי. את סתם. יש היום הכל סתם. יש סתם את. יש ביטוי סתם בן אדם. סתם את. את עושה פרי ולא את פרי עושה פרי. חטאה הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, הלכה אחרי מגמות ותכליתות, לא נתנה את כל חילה הכמות להיות טעם העץ כטעם פריו. למה? זה העיקר. כי היא נתנה עין מחוץ לה לחשוב על דבר גורלות וקריירות. תתרגע הירח, אנחנו במוצאי ראש חודש, אמרה הירח, שני מלאכים ישמשו בכתר אחד, לא נחזור על המקרא שכבר למדנו אותו. החמה גדולה, התרגע הירח, כי פעלה מהגותל, איבדה סיבוב ממיותה, שמחת חלקה. איזה הוא עשיר, השם בירך את אברהם בכל, ביכולת שלו לחוש שתמיד הוא בכל. איבדה סיבוב פנימיותה, שמחת חלקה, חלמה על דבר הדרת מלאכים חיצונה. איך אומר ישעיהו הנביא על עם ישראל? כי מאס העם הזה במי השילוח ההולכים לאט, ומסוס את רצין ובן רמליהו. נמאס לו מהמים האיטיים האלה, ממי השילוח, יש לו נהרות גדולים, שמה באשור, גדולים, יפים. מי השילוח ההולכים לאט, קטנים. אלה מי השילוח, שמשם באים ולוקחים מים חיים, ומצהרים את הצהרה, ומצהרים את ישראל, ומביאים אותם פנימה לבית המקדש. אבל הם הולכים מדי לאט לקצב של המתקדמות הזאת. וכה הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות. יש לנו פתרון לבעיה, נאביס בכם הרבה מידע. לא משנה שגם המידע יהיה לא רלוונטי בעוד שנה, אבל שתדעו. מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן העני, ומוסיפים צבן על המדורה, משקים את הצמאים בחומץ. זה משוכלל, זה לא סתם מים, זה חומץ. מפתמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם. והעני הולך ומשתכח. וכיוון שאין עני, אין הוא. וקל וחומר שאין אתה. רוח אפינו, משיח השם. הרבה פעמים אנחנו אומרים את הביטוי. בואו פעם נבין אותו עם הרב. זהו גבורתו הדר גודלו של המשיח. משיח השם, מה זה משיח השם בעברית? שליח, שבא. בקשו מילד לצייר את המשיח, והוא יצייר כל מיני דברים שבאים מבחוץ. איך הוא מתואר משיח השם? רוח אפינו. הוא העני שלנו. הוא הדבר שהכי עני. רוח אפינו משיח השם. זהו גבורתו הדר גודלו. איננו מבחוץ לנו, רוח אפינו הוא. את השם אלוהינו ודוד מלכנו נבקש. והחרטה לך ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. זה אולי לא אין לפעמים, אבל זה עכשווי תמיד. יונתן בן עוזיאל מתרגם, מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט, כי קט עמה הדי במלכותה דבי דוד דאז לה לאט לאט. את זה הוא מאס. את השם אלוהינו ודוד מלכנו נבקש. אל השם ואל טובו נפחד. את האני שלנו נבקש. את עצמנו נבקש ונמצא. עצר כל אלוהי מיכר. זאת הדרישה הראשונה של יעקב מבניו כשנכנסים לארץ. עצר כל זר וממזר. וידעתם כי אני השם אלוקיכם. תראו איך בציטוט הרב קוק עושה מהפכה בפרשנות של מילה. המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני השם. מה ייחודי? שאני תמיד אני. אני השם. אני אני. אני ראשון. ואני אחרון, ואת אחרונים אני הוא. את השם אלוקינו ודוד מלכנו נבקש, את האני שלנו נבקש. זהו הנצח, זאת המלחמה. וניצחונו של נוח, שעוד מורגש בקטן מאוד בסוף הפרשה הזאת, עתיד להסתיים שהברית הפשוטה של כסף בענן תהפוך להיות הברית המשוכללת של ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. ארץ ארץ.